Shalom. Uvracha. ובכן, קהל קדוש, הנושא של הלימוד שלנו היום הוא יאיר בן מנשה. כן. רציתי לדון איתכם בסוגיה בתנ"ך, סך הכל, סוגיה בתנ"ך. יש דמות בתנ"ך, ושמה יאיר בן מנשה. והייתי רוצה להבין מי הוא האיש הזה. וזאת מדוע? משום שאני ראיתי סתירות רבות בתוך התנ"ך ביחס לאותו יאיר. נתחיל עם פסוק במי שביקשתי שיחלקו תנ"כים, אז במידה ויש, יש קצת, אני יודע. בספר במדבר, בפרשת חוקת. בפרשת חוקת, בפרק, אני אגיד לכם בדיוק, בפרק כף א', בפסוק למד ג', נאמר, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרעי. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי ישאיר לו שריד, וירשו את ארצו. אם כן, בפסוקים קצרים מאוד, התורה מתארת את כיבוש ממלכת עוג. בלי לפרט איך היא בנויה הממלכה הזאת, אבל נאמר שהשמדנו את ממלכת עוג בבשן. מה יש בממלכת עוג? ממה היא מורכבת? איזה חלקים? אז הדברים מפורטים יותר בפרשת, רק רגע, בפרשת מטות. בפרשת מטות, שוב בספר במדבר, בפסוק, בפרק למד ב', פסוק למד ג', ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת עוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות, ערי הארץ סביב. ויבנו בני גד וכו', ואני כאן מדלג לפסוק למד ת', וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בה. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יאיר. אם כן, יש לנו פה שני אנשים שמיוחסים לשבט מנשה, האחד מחיר בן מנשה והשני יאיר בן מנשה. שאלה, בן כמה היה מחיר? 400. זה קצת הרבה. איך אפשר להיות בן 400 שנה אם הוא בן מנשה? כי הרי כמה זמן ישבו ישראל במדבר, במצרים? 210 בערך. כמה זמן במדבר? עוד 40. אז סך הכל 250. וזה מאז הירידה של האבות, של 70 נפש למצרים. מחיר בן מנשה, אני לא יודע אם הוא כבר היה חי אז. מנשה כבר נולד. 250 שנה לפני כן. מחיר בן מנשה, יכול להיות שהוא נולד קצת אחר כך. כן? הוא לא חייב להיות, יכול להיות שהוא נולד 50 שנה אחר כך. בטוח שמחיר בן מנשה נולד עוד לפני מות יוסף. איך אני יודע? כתוב, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. אז לא רק שהוא הספיק להיוולד לפני שיוסף מת, הוא הספיק גם להביא ילדים לעולם. אז סך הכל, אם כן, מחיר בן מנשה צריך להיות בסביבות בין 200 שנה. מה? איך הוא שרד מה? את המדבר. הוא שתה הרבה מים. דור המדבר, כן. כן, כל אנשי המלחמה, מגיל 20 שנה עד גיל 60, הוא היה יותר מ-60, אז זה בסדר. מה? מה הבעיה? אלה שנולדו מה? בעבדות מתו? למה? מי אמר לך? במשך 40 שנה מתו כל מי שבזמן יציאת מצרים היה מגיל 20 עד גיל 60. אבל הוא היה למעלה מגיל 60, אז הוא בסדר, שרד. זה בדיוק מה שאמרנו לפני כן, זה לא שאלה אחרת, זו אותה שאלה. עכשיו, אם כך, מחיר בן מנשה בן 200 שנה, זה קצת הרבה. האם הוא מסוגל להילחם? נגיד שהוא כבר בן 200, אבל עדיין לצאת למלחמה נגד האמורי, אשר בגלעד, קצת קשה לי. חוץ מזה, מי זה היעיר בן מנשה הזה שפתאום קופץ כאן? יעיר בן מנשה, גם הוא הלך. מי זה היעיר בן מנשה? והוא כובש את חבותיהם. מתי הוא כבש? צריך להביא הוכחות לזה. זה לא הנציב מוולוז'ין אומר את זה, אבל צריך להביא הוכחות לדבר הזה. את אומרת, זה אולי הנכד שלו. אולי זה לא הוא שנלחם, אלא שמה שאומרים שהוא הלך וכבש, שהוא שלח אנשים לכבוש, נכון? אבל יש לי קצת בעיות עם זה. כי הרי בספר יהושע, בפרק י"ז, כתוב משהו אחר. בספר יהושע, בפרק י"ז, בפסוק א', נאמר כך, ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למחיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן. כי הוא היה איש מלחמה. משמע שהוא בעצמו תפס בחרב. ואז לא, אז אדם בן 200 שתופס בחרב, טוב, אני לא יודע, אולי לפי המושגים של אותם הימים זה יכול להיות. אבל זה בעצם מעורר קושיה, ואולי מחייב אותנו לקבל מה שאתה אמרת, אבל אנחנו עוד מעט נתייחס לזה. יש לי בכלל שאלה יותר כללית. איך זה יכול להיות שמשה נתן לחצי שבט מנשה את הבשן? הרי בני גד ובני ראובן פנו, ביקשו לשבת בעבר הירדן המזרחי. בני מנשה לא ביקשו שום דבר. מה את אומרת? הנציב מוולוז'ין, הוא הכניס שם את הגרעינים התורניים לעסק. בסדר, קשה לקבל את זה כפשט, לומר את האמת. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד בעיה שתרגיז אותנו קצת. בשאלה שבבקרי המקרא שאלו. נא להסתכל בספר שופטים בפרק י'. בספר שופטים בפרק י'. נאמר כך, בפסוק ד'. פסוק ג', סליחה. ויקום אחריו, אני קורא כאן בספר שופטים, ויקום אחריו, אחרי מי? אחרי תולע בן פועה, משבט יששכר, שהיה אחרי אבי מלך, כלומר, בליבה של תקופת השופטים, משה מת מזמן, יהושע מת מזמן, כתוב כך, ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה, ויהי לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים ו30 עיירים להם. להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד. וימות יאיר ויקבר בכמון. אם כן, יאיר לא חי בזמן משה בכלל. הוא זה שכבש את חוות יאיר. איפה הוא, מתי הוא חי? 200 שנה אחרי משה. מבקרי המקרא חוגגים. אבל מה זה הרי החוות יאיר האלה שיש לו בארץ הגלעד?
זה אותם חוות יאיר שדיברנו.
אותם חוות יאיר? בוא נבדוק. כמה ערים זה? 30. בוא נסתכל בספר דברים. בספר דברים, בפסוק, בפרשת דברים, בפסוק, בפרק ב', פרק ג', אני מצטער, פרק ג', בפסוק י' ג', ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג, נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגוב, לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל הארגוב עד גבול הגישורי והמאחתי, ויקרא אותם על שמו, את הבשן חוות יאיר עד היום הזה. ואיפה זה? איפה זה השישים עיר שם? רגע. פסוק ד', כן, כן, יפה. כן, פסוק ד', ונלכוד את כל ערב, מדבר על ממלכת עוג. בעת ההיא, לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם, 60 עיר, כל חבל ארגוב, ממלכת עוג בבשן. אז זה לא 30 עיר, אלא זה 60. זה לא בגלעד, זה בבשן. הכל מבולבל פה. טוב. אולי בדברי הימים יהיה לנו פתרון, או שיהיה לנו עוד סיבוך. נחפש בספר דברי הימים. ספר דברי הימים א', פרק ב'. כן, כן, כן. לא, לא, קצת נסדר, נסדר את זה אחרת. פסוק א', קודם כל. בספר דברי הימים א', פרק ב', פסוק א'. ואחר בא חצרון, חצרון הוא משבט יהודה, ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, יש כבר חתונה עם משפחת מחיר, והוא לקחה והוא בן 60 שנה, ותלד לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר. אז יש פה יאיר, בן סגוב, בן בת מחיר. אולי זה יאיר אחר, אני לא יודע. בוא נבדוק. ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד. קודם כל זה 20... מה? הוא נכד של מחיר ויש לו 23 ערים. ומה עם ה-30 עיר בארץ הגלעד שהיו ליאיר הגלעדי? בואו נבדוק. אני... רגע, רגע. אפשר לסבך עוד קצת? טוב. ויקח גשור וערם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה, 60 עיר. כל אלה בני מחיר אבי גלעד. אני לא מבין כלום. פסוק אחרי פסוק. אומרים לי שיש 23 ערים, שזה בגלעד. אחרי זה אומרים לי שזה 60 עיר. עכשיו, ה-60 עיר, הם הנקראות בדברי הימים. אלה שבבשן נקראים חוות יאיר. וכאן כתוב על 23 יאיר בגלעד, ולא כתוב שקוראים להם חבות יאיר, אבל הם שייכים לאחד שקוראים לו יאיר. אני לא מבין כלום. עוד דבר. טוב, אז אולי נתחיל לאט לאט לפתור את הבעיות. כן. אז אתה מבין מה שאתה עושה כאן? מצד אחד כתוב שיאיר ומחיר נלחמו, אבל אתה נזכרת בדרך שכתוב בפרשת חוקת שעם ישראל נלחם, ואתה אומר הם היו בעצם שליחים. כן? כלומר, זה אתה בונה סיפור חדש.
אבל נגד סיחון לדוגמה כל עם ישראל נלחם.
אתה אומר שבעצם נגד עוג לא כל עם ישראל נלחם. זה חידוש. אז אתה אומר שהסיפור במטות הוא מפרש את הסיפור בחוקת. זה מה שאתה אומר. כן? מה זה ערים? ערים? לא, קודם כל, אם לא... לא, אם אני מדבר על הבשן, על הבשן, בבשן זה כבר הגולן והחורן שמאחורי זה, מה זה עיר של פעם? עיר של פעם, אם תסתכל למשל בפרשת מסעה, כתוב שערי הלוויים זה אלף אמה על אלף אמה שעושים מגרשים מסביב, והעיר בתווך. אז כמה כבר העיר הייתה? 100 בתים. כן, זה יכול להיות. 100 בתים עם חומה מסביב. זה נקרא חומה בצורה דלתיים ובריח. יכול להיות. כן, זה מוצבים קוראים לזה. כן, זה לא ערים במונחים שלנו היום. להגיד, זה לא 60 פעמים חיפה. לא, זה לא עונה. כן, בבקשה. כן, למה? לא, אז הם לא קיבלו נחלה כש... כן, כן, אז הם מפוזרים בין השבטים האחרים. טוב, אז אם כן, יש לנו כבר בינתיים מספיק בעיות, נכון? טוב, אני רוצה להתחיל לפתור את הבעיות אחת לאחת, אם תרשו לי. דבר ראשון, מוכרחים להניח שאכן מחיר כבש. ואם מחיר כבש, מוכרחים לומר שהוא היה צעיר, אדם בן 200 לא עושה מלחמה. מה? אתה אומר, זה מחיר על שם מחיר אחר, אבל כתוב... הבנתי, הבנתי מה שאתה אומר, אבל בספר יהושע כתוב מחיר בכור יוסף. כתוב. בספר יהושע כמה כתוב בכור יוסף. ואז לא יכול להיות שזה מחיר אחר. זה כבר דרוש. בסדר. תראה, השערי דרושים לא ננעלו, אבל אני אתן פירוש יותר מסתבר, מה אני אעשה? יש, כפי שאתה ציינת לפני כן, אצל תלמידי רבנו סעדיה גאון, לא בנצי מיבולוגי, תלמידי רבנו סעדיה גאון אומרים שמחיר בן מנשה וגם יאיר בן מנשה, הם כבשו את ארץ הבשן, לא מעוג. כבשו את הארץ הזאת בתור נסיכים מצריים בחייו של יוסף. הרי יוסף היה שליט על הארץ. מצרים באותם הימים שלטה גם על ארץ כנען, כפי שאנחנו רואים מהסיפור של האחים. ברור שיוסף בתור שליט נותן נחלות גם לבנים שלו, שהם נסיכים בממלכת מצרים, והוא שולח אותם לכבוש להם שטחים על גבול כנען. אז הם, מה? הנה הבסיס שמחיר בן מנשה איש מלחמה היה. עכשיו אני אחר כך אביא עוד הוכחה לזה.
אבל מה עם זה שכתוב שעם ישראל נלחם
באור? רגע, one second please. באותה מידה שהייתם מוכנים לשמוע את הקושיות בסבלנות רבה, אנחנו עכשיו נמצא את התשובות בסבלנות רבה. אם כן, יאיר ומחיר בתור נסיכים מצריים הולכים וכובשים לעצמם נחלות. מה קרה לנחלות האלה כשנשתעבדו ישראל במצרים? הלכו לאיבוד. הלכו לאיבוד פשוט. איך הלכו לאיבוד? עמים אחרים באו וכבשו. עכשיו, כשבאים וכובשים את ארץ סיחון ואת ארץ עוג, מה אומרים בני מנשה למשה? היי, הלו, זה שלנו. כן, כלומר, זה בכלל לא בגלל הצון וגדרות צון של בני גד ובני ראובן. הם אומרים, רגע, רגע, יש לנו זכות קדומה. זה בטאבו רשום שלנו, יש לנו קושן על זה. ואז משה נותן להם. עכשיו, אתם רוצים הוכחה? בסיס בכתוב, כפי שנשאלתי. כן, בוודאי שיש בסיס בכתוב. נסתכל לרגע אחד בספר במדבר, בפרשת מסעי, בפרק למד דלת, פסוק י' ג'. וכאן נכונה לנו הפתעה. ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציווה השם לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי? כלומר, למה רק תשע מטות וחצי? כי יש שתיים וחצי שכבר קיבלו את אדמתם, נכון? הוא אומר ככה. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם. ומטה בני הגדי לבית אבותם. וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. שימו לב להבדל. זה הבסיס בכתוב. זאת אומרת, ראובן וגד קיבלו לבית אבותם, לפי המספר של המשפחות שלהם, אז הם קיבלו, זה ראובן פה, גד שם, אבל חצי מטה מנשה, הם קיבלו נחלתם. כלומר, מה שהיה שלהם מקדמת דנא. זאת אומרת שהיה כיבוש שני. לכן כשהתורה סיפרה לנו שיאיר בן מנשה הלך וכבש את חוותיהם, זה סיפור קדום בהרבה. ב-200 שנה הסיפור הוא קדום. או ב-180 שנה קדום. מובן? רגע. לפי זה, אני מתחיל להבין מה שכתוב בספר דברי הימים, א', בפרק ב'. אני חוזר לשם. בפרק ב', פסוק כף א'. כן. האם הכיבוש של עם ישראל לא עושה איזה ריסטארט לעסק? אתה שואל. או נאמר דילית. נכון? קונטרול, אלט, דל. אולי. כן? התשובה היא? נו, מה התשובה? שלא. יפה, כל הכבוד. זאת אומרת שלא מוחקים. הרי אני אסביר לך גם למה זה ככה. כי הרי ארץ כנען הייתה מיועדת לעם ישראל. ארץ סיחון, הקדוש ברוך הוא היה מעוניין למצוא איזה תחבולה כדי להעניק אותה לעם ישראל, כדי שיהיה להם דרך להיכנס, בלי להתנגש עם עמון ומואב, נכון? אז כי זה השער הכניסה לארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא סידר שממלכת סיחון תינתן לישראל. ממלכת עוג, לא היה בתוכנית. כי הרי ממלכת עוג, אם עוג היה יושב בשקט, היו עוזבים אותו. הוא בא, נכון? ויצא עוג מלך הבשן יקראתנו. לכן, במקרה הזה, זו הייתה הזדמנות, אם כבר להחזיר את הזכויות, אבל הזכויות האלה היו תמיד של שבט מנשה. אוקיי? עכשיו, שימו לב, מי זה בשבט מנשה? אמרנו מחיר ויעיר. יעיר, הוא לא משבט מנשה.
יהודה.
הוא משבט יהודה בכלל. מה הוא עושה שם? טוב. בואו נבדוק. אני חוזר כאן לספר דברי הימים א'. ספר דברי הימים א', פרק ב', פסוק כף א'. ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, אבי גלעד. והוא לקחיו, הוא בן 60 שנה, ותלת לו את סגוב, וסגוב הוליד את יאיר. ויהי לו 23 ערים בארץ גלעד. אבל ארץ גלעד זה לא ממלכת עוג. ממלכת עוג איפה זה? בבשן. זה גם יהודה, זה לא מנשה בכלל. מה זה כל הסיפור הזה? טוב, בואו נראה. כתוב, ויקח גשור וארם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה 60 עיר. מה זה? ויקח גשור וארם מאיתם, ממי? משבט מנשה הקדום. כלומר, אמרנו שבזמן השיעבוד, הממלכות האלה שניתנו לבני יוסף הלכו לאיבוד. מי כבש אותם? גשור וארם, נכון? גשור וארם כבשו את אותם 60 עיר של חוות יאיר המקוריות, של יאיר בן מנשה, שכנראה היה בן של מנשה באמת. כן, היו שני יאירים לפי זה. או שזה אותו יאיר, אבל מה? צריך להבין משהו. יאיר בן מנשה, כשהוא היה צעיר, הוא כבש את ה-60 עיר יחד עם אחיר, הקרוב שלו. סך הכל לסבא שלו. הסבא והבן, הסבא והנכד, יצאו וכבשו את ה-60 עיר. אחר כך באו הגשורים והארמים וכבשו את זה. אחר כך יאיר הבא, או אותו יאיר, או יאיר אחר, יאיר הגלעדי שמוזכר בספר שופטים, יש לו במקום אותם 60 ערים שהלכו לאיבוד בחוות יאיר המקוריות, הוא יש לו 23 ערים חדשות בגלעד. בשופטים 30. התלמוד במסכת בבא בתרא אומר שהוא קיבל עוד 7 ערים דרך הירושה של אשתו, שהייתה כמו בנות צלופחד, הייתה בת יורשת נחלה, לכן היו לו 23 משלו ועוד 7 מאשתו, סך הכל 30. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שלמשל כשמאבדים יישוב, קוראים ליישוב אחר על שם היישוב הראשון. למשל, יש ראש צורים, הקיבוץ ראש צורים. כשהוא נכבש על ידי הליגיון הירדני במלחמת העצמאות, אז הקימו חברי ראש צורים את עין צורים, נכון? מה? כפר דרום במקום בני דרום, בני עטרות במקום עטרות, ניר עציון במקום כפר עציון וכדומה. אז זה בדיוק מה שקרה שם. יש יאיר שקבע 60 ערים בערי הבשן, זה הלך לאיבוד, אז הוא הקים 23 שהם 30 עיר בגלעד. ואז יוצא שיאיר הגלעדי, השופט שבא אחר כך, כנראה זה יאיר שלישי כבר, שכבר שופט את ישראל, הוא יורש את ה-30 ערים האלה. אז יאיר השופט הוא כן ממנשה, יאיר הגלעדי. אבל יאיר השני, יאיר בן צגוב, הוא משבט יהודה. עכשיו יש לזה כמה השלכות חשובות. אם אני אסתכל בספר יהושע, אגב, זה מראה כמה שביקורת המקרא לא יודעת לקרוא פסוקים. עכשיו אני מציע לקרוא בספר יהושע, בפרק י"ט, פסוק למד, דלת. יהושע פרק י"ט, פסוק למד דלת. אני מצטער על הדפדוף המרובה שאני דורש מכם. אולי לפני זה, פסוק למד ב'. לבני נפתלי יצא הגורל השישי. לבני נפתלי למשפחותם. איפה שבט נפתלי יושב? באזור החולה שם, נכון? בצפון. טוב, בואו נראה. מה? קדש נפתלי, קריית שמונה, כל האזור הזה, נכון? זה שבר ישר לשבט נפתלי. ויהי גבולם. עכשיו יש תיאור של הגבול של נפתלי. מחלף, מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום. ויהי תוצאותיו הירדן. ושב הגבול ימה אוזנות תבור. ויצא משם חוקוקה. ופגע בזבולון מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה הירדן מזרח השמש. מה? כלומר, הירדן מצד מזרח של שבט נפתלי נקרא יהודה הירדן. יהודה? זה יאיר משבט יהודה. הוא נקרא יאיר בן מנשה, והוא כובש להם את הגולן. אבל סך הכל זה ממלכת יהודה, זה לא ממלכת יהודה, זה שבט יהודה שיושב שם. אז יוצא שטעינו כשחשבנו שכל אזור הבשן, ממלכת אוג, הוא בידי מנשה. חלקו בידי בני מחיר בן מנשה, שבאמת ממנשה. חלקו בידי יאיר בן מנשה, שהוא משבט יהודה. לכן הגבול המזרחי של שבט נפתלי נקרא יהודה הירדן. לפי זה התברר לי פסוק תמוע בספר מלכים ב'. רגע. כן, בספר מלאכים ב' פרק י"ד. פסוק כף ג'. בשנת 15 שנה, לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. זה ירובעם השני, לא ירובעם הראשון, אלא ירובעם השני. הוא מלך בשומרון. ויעש הרע בעיני השם. טוב, זה קלאסי, אצל מלכי ישראל הם עושים את הרע, מלכי יהודה הם עושים את הטוב. בסדר. בדרך כלל, מה אומר הנביא? כשהם עושים את הטוב, הולך להם טוב, כשהם עושים את הרע, הקדוש ברוך הוא מראה להם מה זה, נכון? אבל פה יש בעיה עם ירובעם השני, שהוא חורג מן הכלל, אף על פי שהוא היה רע, דווקא הוא הצליח מבחינה פוליטית. זה בעיה. איך להסביר שמלך רע מצליח מבחינה פוליטית? אז אם כן, בואו נראה. והיה שרה בעיני השם, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטא את ישראל, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה כדבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כלומר, הקדוש ברוך הוא ריחם. ויתר דברי ירובעם, וכל אשר עשה, וגבורתו אשר נלחם, והשב השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלו הם כתובים על דברי, על ספר דברי הימים למלכי ישראל. מה? הוא השיב את דמשק ליהודה בישראל. הוא היה מלך ישראל, לא מלך יהודה. אלא האזור הזה, דרום סוריה, זה נחשב של שבט יהודה בישראל. יש יהודה סתם, ממלכת יהודה, ויש יהודה בישראל, שזה בן יאיר, בן מנשה. עכשיו, הדברים יותר ברורים. איך הוא משבט יהודה? כתוב שהוא יאיר בן סגוב, בן בת מחיר. אבל הסבא שלו זה חצרון משבט יהודה. חצרון, האבא של סגוב. כן, יש... אלא מה? שהוא גדל כנראה בתוך המשפחה, כיוון שחצרון כבר היה זקן, אז הוא גדל במשפחה של אמא שלו. זה גדול, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה וכו'. לא. זה מראה גם על נטייה של יצירת משפחות מטריארכליות בראשית ההתנחלות בארץ ישראל. כן. עכשיו, רגע. עד כאן, פחות או יותר הסברנו, מי זה יאיר בן מנשה, שבעצם שניים או שלושה יאירים, שהגולן, אם חשבתם זה של שבט מנשה, טעיתם זה של שבט יהודה. אז ועל עכשיו אני מתחיל להבין כמה דברים. אבל פה צריך שתציירו לעצמכם בראש את המפה של ארץ ישראל, ולפני המפה של ארץ ישראל, את המפה של מחנות ישראל במדבר. הבה נעסוק בזה. אתם ודאי זוכרים שבספר במדבר, יש סדר של השבטים מסביב למשכן העדות, מסביב לאוהל מועד. ושהמחנות, שהשבטים מסודרים באופן כזה, שמסביב למשכן נמצא שבט לוי, ומסביב לשבט לוי יש ארבע מחנות. בכל אחד מארבע המחנות האלה יש שלושה שבטים. ארבע המחנות הם מחנה יהודה, מחנה דן, מחנה אפרים, מחנה ראובן. ארבע מחנות. מעניין, אותם ארבע מחנות, איפה הם כשמגיעים לארץ ישראל? איפה קודם כל שמים את המקדש? בירושלים, יפה. מהו השבט שמקיף את המקדש? בארץ ישראל, בנימין. לעולם לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין. כלומר, יש התחלפות. במקום שבט לוי, שבט בנימין לוקח את התפקיד של מי שהשכינה שורה עליו. מה הסיבה? שבט לוי זה שבט שמתאים למדבר. זה שבט שמתלווה כזה. לופטמנשן. בערבית. מה שאין כן, שבט בנימין, בנימין הוא הצבר, הוא היחיד מבין שבטי ישראל שנולד בארץ ישראל. ולכן עליו ראויה לשרות שכינה בארץ ישראל. אבל, אז אם כך, הוא לוקח את המקום של שבט לוי. מה הם השבטים שמקיפים את שבט בנימין? שבט יהודה, שבט דן, שבט אפרים ושבט ראובן. ארבע ראשי השבטים. ארבע ראשי המחנות. מה? ראובן הוא נוגע בשבט בנימין דבוק בירדן. דבוק בירדן מול יריחו. אז יש ראובן מצד מזרח, אפרים מצפון, דן ממערב, יהודה מדרום. בדיוק כמו שהיו ארבע מחנות מסביב למשכן, יש ארבעה ראשי שבטים, ראשי מחנות מסביב לשבט בנימין, בנימין ממלא את התפקיד של שבט לוי. בסיבוב של 90 מעלות. כלומר, במקום שזה יהיה כיוון השעון, זה הפך כיוון השעון. נכון. כלומר, אנחנו הופכים את הסדר של המדבר. עכשיו, מה עם שבט לוי בכל הסיפור הזה? מפוזר לו, נכון? 48 ערים, תודה. טוב, עכשיו, יש רק דבר אחד שלא הבנתי. אבל אמרנו שהשבטים האלה, הם לא היו רק ארבעה, היה להם עוד שניים, כלומר ליהודה היו שני שבטים שהיו איתו, והם? לא, במדבר, מי היה עם מחנה יהודה? יששכר וזבולון. נכון? מי היה עם אפרים? מנשה ובנימין. מי היה עם דן? נפתלי ואשר. ומי היה עם ראובן? שמעון וגד. בסדר? בואו נראה איך זה מסתדר בארץ ישראל. נתחיל קודם כל עם מחנה אפרים. מי היו עם אפרים? אמרנו? בנימין ומנשה. דווקא זה עובד טוב בארץ ישראל. אפרים יש לו בנימין מדרומו, מנשה מצפונו. אותו מחנה שהיה במדבר חזר לארץ ישראל. מצוין. מה עם דן? מי היו איתו?
נפתלי.
נפתלי ואשר. קצת בעיה. נפתלי ואשר איפה הם? בצפון, בלבנון. יפה. עכשיו אנחנו מבינים מדוע שבט דן החליט להעתיק את מקומו אל הצפון. הוא או שנוסף או שהעתיק. אני לא יודע בדיוק. על כל פנים אנחנו רואים בספר שופטים וגם ספר יהושע ששבט דן עשה מסע. הנחלה שלו או נוספה צפונה או עברה צפונה. מה? השאלה באיזה שלב זה היה? ויחל רוח השם לפעמו במחנה דן, השאלה מתי זה היה. על כל פנים, שבט דן עשה תנועה טבעית, מגנטית, כדי להידבק בשני החבר'ה שלו שנשארו צפונה, אשר וגד.
ונפתלי.
אשר ונפתלי. אמרתי את זה רק כדי לבדוק אם אתם מקשיבים. עכשיו, אז אם כן, המחנה של דן חזר למקום. מה עם מחנה ראובן? מי אמרנו איתו? שמעון וגד. טוב, ראובן וגד, זה די בסדר, דבוקים זה לזה, נכון? רגע. ראובן וגד, דבוקים זה לזה, נכון? מה עם שמעון? בתוך יהודה, זה לא עובד. גד? זה בגלעד, נכון? אז זאת אומרת שגד וראובן דבוקים, מה עם שמעון לא דבוק? לא, אין בעיה. בספר מלכים מסופר שבימי אמציה מלך יהודה, יצאו בני שמעון אל סלע שבמדבר, והם עיקו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. כלומר ששבט שמעון הפך להיות שבט נבד, שהלך ופנה לאזור של ראובן. כלומר, שוב יש איזה משהו מגנטי שגורם לקרובי המחנה להידבק זה בזה. שבט שמעון רוצה להיפגש עם ראובן וגד. אז הוא הולך לשם. עכשיו, מה נשאר לנו איזה מחנה? לא, דן דיברנו. יהודה! יהודה זה מתחיל אותנו יותר מסובך. יהודה הוא בדרום, נכון? ומי החבר'ה שלו? יששכר וזבולון. איפה הם? בצפון. מה עושים? יש יהודה גם בצפון. יפה, מה שהוכחנו. ששבט יהודה, יש לו חלק בגולן. אז יהודה, יששכר וזבולון, זה עכשיו מסובך. יש רצף של המחנה, זה חזר. יוצא שיש לנו, כמו שיש לנו שני דן, יש לנו שני יהודה. אבל יוצא שיש לנו שני מרכזים אפשריים לארץ ישראל. אפשר לקחת את שבט בנימין בתוך אמריקה, בתור המרכז, ומסביב לו לסדר את המחנות. אפשר לקחת מרכז אחר, את הירדן. אם לוקחים את הירדן כמרכז, אז אפשר לסדר מסביב לו גם כן יהודה, דן, ראובן ואפרים. תעשו חשבון, תראו שזה גם כן עובד. יוצא שיש לנו שתי ארץ ישראל. ארץ ישראל עם גדה אחת, ארץ ישראל שתי גדות. באותה מידה שמצאנו מחלוקת בנתנאים, איפה היה קריטת הברית של גריזים ועיבל? האם זה היה ביריחו או בשכם? אם זה בשכם, שכם זה המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל המערבית. אבל אם לוקחים את שתי הגדות ביחד, יוצא שיריחו זה מנעולה של ארץ ישראל. שני אופנים להסתכל, וזה שתי בריתות בפרשת לך לך. הברית של פרק י"ז בפרשת לך לך מדברת על ארץ כנען בלבד, והברית של פרק ט"ז, של פרק ט"ו, סליחה, ברית בין הבתרים מדברת על שני עברי הירדן. ברור, זה מתחיל להיות יותר מובן. כל זה הגענו דרך זה שיאיר בן מנשה סיפק לנו את הידיעה ששבט יהודה זה בגולה. עכשיו, מתוך כך אני רוצה להבין עוד משהו. אמרנו, שבט לוי כאילו איבד את מקומו, נכון? מסכן, שבט לוי, הוא כבר לא מרכז, הוא מפוזר. אבל יש בכל זאת איזה משהו ללמוד על שבט לוי. שבט לוי, אמרנו, הוא השבט המדברי האידיאלי. כמה מסעות היו במדבר? 42 מסעות. אז אם לוי הוא שבט מדברי, אז הוא צריך לשמר את זכר המדבריות. אז כמה ערים הוא צריך לקבל בארץ ישראל?
42.
אבל הוא קיבל 42 פלוס 6. אז זה 48. אז יוצא שיש בו 4, זה לא מתאים. היה צריך רק 42, קיבל 48. וחוץ מזה, יש עוד מקום אחד שקולט, גג המזבח. גג המזבח גם הוא קולט, נכון? קולט רוצחים בשוגג. זה יוצא שכמה מקומות יש שבהם נקלטים? 49. אז זה כבר מתחיל לחרוג הרבה מ-42. אני רוצה להבין את ההיגיון שיש בדבר. הבה נפרק לגורמים, לא יותר מדי, את המספר 42. נקבל 6 כפול 7. את המספר 49 נחלק לגורמים, לא יותר מדי, 7 כפול 7. נכון? מה זה אומר? 7 זה המספר של הקדושה. יום שבת, קודש, שבי. אבל זה גם המספר, וזה גם המספר שמודד את המקום. מקום זה 7. ו6 זה המספר שמודד את הזמן. הכיצד? מדוע אני אומר זאת? 7 זה 6 כיוונים ואמצע. זה 7. נכון? בעולם תלת ממדי יש לנו 6 כיוונים. קדימה, אחורה, ימין, שמאל, מעלה ומטה. ונקודת האמצע, קורדינטה הבסיסית, אז זה הכל זה 7. כך שהעולם המרחבי שבו מתפשטים במקום נמדד במספר 7. ואילו המספר שמודד את הזמן זה כאילו מציאות של מקום בלתי מושלמת, סך הכל 6. אם כך, כשרוצים למדוד את קדושת... מה? 6 זה הזמן, כי זה 7 מינוס 1. כלומר, זה המשך, זאת אומרת, זה המקום שעוד לא הגיע להשלמתו. מקום זה דבר, זה מקום לא מושלם, זה הזמן, בדיוק. כי הזמן זה סוג של מקום בתנועה. אם כבודו עסק בוודאי בתורת היחסות של איינשטיין, הוא ידע שגם הזמן הוא מימד. מה זאת אומרת שהוא מימד? הוא התנועה של המרחב. נכון? אני מתמצאת, אבל זה האמת. יוצא לפי זה שכאשר התורה רוצה לדבר על קדושת שבט לוי, על קדושה שמתגלה בתנועה, היא מתארת את זה ב-42 מסעות, 6 כפול 7. כשמדובר על המעבר מן הזמן אל המרחב, מקדושת הזמן לקדושת המקום, זה 7 כפול 7, זה 49. אז אם כן, שבט לוי שומר על זכר המדבריות בתוך ההתיישבות הקבועה, זה יוצא 42 עיר, והוא צריך להשלים את עצמו ולהכיר בערך של ההתיישבות, וזה יוצא עוד 7 מקומות, סך הכל 49. יוצא לפי זה שיש לנו שני אופנים להיות בסיס לקדושה בעולם. יש אופן דרך זהות שהיא בתנועה, זה הלוי, זה יהודי הגלות. ויש דרך הקביעות, זה שבט בנימין, בארץ ישראל, דווקא מתוך נאמנות לקדושה שבטבע הארץ ישראלי, הצבריות. והחיבור האידיאלי בין שבט בנימין לשבט לוי, אנחנו מוצאים אותו בירושלים, שהרי נחלת בנימין זה ירושלים, אבל הלוויים הם העובדים שם. הלוויים שראשם היה אהרון הכהן. מה שמתחבר לנו היטב עם דמותו של מי שהתכנסנו לזכרו, בנימין אהרון, עליו השלום. תודה רבה על הקשבתכם. שלום.